רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, דרור בוקצ'ין, מה עניינים דרור?
מצוין אופיר, מה שלומך?
איזה כיף לראות אותך, לשמוע אותך.
בטח, והנקניק על הקו, ריקו בטח מקשיב
ומבסוט,
חוגגים על בוקצ'י.
ריקו כבר על הקו, מה עניינים ריקו?
ברוכים הבאים גם כן לתוכניתכם, דורגים על דרור בוקצ'ין.
כן, זה האפטר פארטי של התוכנית, אבל שנייה לפני ריקו, אנחנו מארחים כאן את שי טייג.
שי טייג.
טייג, שעוסק בנדלן מסחרי, מחברת נשר נדלן.
נשר נכסים.
נכסים, סליחה, נשר נכסים. אבל אנחנו כמו תמיד משתדלים. ריקו, מזל טוב, היה לך היום הולדת עגול לא מזמן.
נכון.
בשם הנהלת הרדיו, התוכנית, והמאזינים שלנו הרבים, מאחלים לך מזל טוב, בריאות ואושר. ויש לנו תמיד את הפינה שהייתה לא מכיר, אבל זה ריקו, תכיר?
נעים מאוד,
ריקו. משה ריקו עובר בשבילך, ריקו זה רק לחברים.
שלום, שלום. לא, ריקו זה לכולם, אל תלכלך.
אני צוחק.
בשבילי הוא כבר ריקו, כל בסדר.
צהריים טובים.
צהריים טובים, צהריים משובחים, כמו שאופר נוהג לומר, ומה שלומך, דרור היקר? אני חשבתי שגם היום לא תהיה.
למה?
התרגלתי.
בואו נספר למאזינים, ריקו הזריק לבריד, לכבוד יום הולדת 50 יחד עם הבן הגדול לדעתי, הרבה כדורגל, ראה משחק במדריד, למחרת ראה משחק בברצלונה, הזמנתי אותו בשבת לראות מגרש בבלומפילד, זה לא לרמה, אז הוא נשאר בספרד.
כן, זה נשאר, פשוט לא אין רכבת קלה עדיין לבלומפילד, אז אמרתי נחסוך את הפקקים. האמת הלכתי לבדוק את הקונסטרוקציה של הקאמפ נו, אני חייב להגיד שהיא ממש לא משהו, והכל שם בטון חשוף, ישן, צריך לעשות שם, צריך איזה חברת גמרים מהארץ, אתה תיקח שם איזשהו פרויקט יפה.
אבל ריקו, אם ניקח את עולם הנדלן ואת עולם את החוויה של הכדורגל והחיבור של תחבורה?
תשמע, החוויה מדהימה גם לפני וגם אחרי. אתה מגיע בקלות, אמנם קצת צפוף בכל המטרו, קצת מסריח מכל הבירות שכולם שותים שם לפני המשחק, ואחרי אתה בערך תוך 30 דקות אתה נמצא מהמגרש למרכז העיר. אוי, חזון אחרית הימים, אצלנו, כן? שם גילו אותו כבר לפני כמה עשרות שנים.
אני דווקא ריקו, יש לי שאלה בשבילך. אני ככה, תאמת, תכננתי את זה שבוע שעבר, שזה בדיוק אחרי ה-15 לחודש, שהתפרסמו כל המדדים והדברים האלה. אתה אומר כבר במשך שנתיים, אני חושב, שנה וחצי, רוצו לקנות נדלן, כי המחירים עולים ועולים וממשיכים.
וימשיכו.
מתי לדעתך זה ייגמר? מתי לדעתך יהיה כאן שוק נורמלי, שמחירי הנדלן יפסיקו לעלות כמו שהם עולים? כי בסדר, שמו, בסדר, ריקו אמר, מתי, מי שרוצה לשבת על הגדר, עד מתי הוא צריך לחכות?
עד מתי הוא צריך לחכות? הוא היה צריך לחכות עד לפני בערך 30 שנה אחורה. זה מה שהוא היה צריך לחכות. אבל לשאלתך, אני באמת חושב שהמחירים ימשיכו לעלות כדי שהם יעצרו אולי, אולי ואולי אפילו ירדו בטיפה, כי הם לא יכולים לקרוס. לא 20% למטה, לא 30% למטה, כי אז הבנקים יפשטו רגל, האנשים יפשטו, אי אפשר, זה לא יכול לקרות. לא יקרה, המדינה גם לא תיתן לזה. זה לא כמו שהסאב פריים בארצות הברית, שאנשים לקחו משכנתה של 99% ומחיר הדירה או 100% ממחיר הדירה ולא יכלו להחזיר, כאן זה אומנם רק 60 או 70 או 80%, אבל עדיין זה משבר שאי אפשר, הוא לא יכול לקרות. ונוסיף לזה את כל מה שאנחנו אומרים כל הזמן, שעד 2048 אמורים להיות כאן 17 מיליון תושבים שאין איפה לשכן אותם, אין. אנחנו כבר במינוס של כמות דירות מטורפת. וקחו את המדיניות שגם הממשלה וגם העיריות רוצות להקטין את הדירות, לבנות כמה שיותר קטנות, לא כדי שיהיה לנו צפוף לגור, אלא שהם יהיו יותר ברות השגה, שיהיה אפשר לרכוש אותם, דירה יותר קטנה או לפחות. בקיצור, האפשרות היחידה כדי שהמחירים טיפה ירדו, טיפה, אני חושב שצריך להיות כאן מה שעשה אריק שרון לפני בשנת נדמה לי בעלייה
הרוסית או עלייה אתיופית.
כן, בעלייה הרוסית, בדיוק בעלייה הרוסית, דפקס על המכסה של המנוע של הג'יפ שם של המכונית באזור אשקלון, ואמר חברים, עכשיו לא מעניין אותי איך מעמיקה מלמה, 150 אלף יחידות דיור, קדימה רוץ תוך וחצי כמות. נכון שהממשלה צריכה לקחת את זה על הכתפיים שלה, זה מה שצריך להיות, ונכון שזה יעשה כל מיני כספים לא נעימים שילכו מתחת לשולחן, הכל טוב ויפה, אבל יהיו לנו דירות. ברגע שיהיה היצף של דירות בשוק, בכל המינים וכל הסוגים, גם יוקרה וגם לכולם, באזורי ביקוש ולא באזורי ביקוש, רק אז המחירים יוכלו להיעצר וטיפה להתמתן. עכשיו, כדי להיות פארטי פופר, ולמה אני חושב שזה לא יקרה? פשוט, אחד, כי אין קרקע, שתיים, המדינה מחזיקה אותם. שלוש, אין ידיים בונות. הכי פשוט שבעולם. אין. לא קיים.
טוב, חבר'ה צעירים. חבר'ה צעירים שמאזינים לנו.
ושיש להם כוח, רוצו.
תקנו דירה.
לא, או תוותרו על חלום הדירה, ותמשיכו לזכור, זה בסדר.
הכי טוב שיש. ואז חברות גם ייכנסו לזה, למגורים להשכרה, שזה מצוין. ארוך טווח, 20 שנה קדימה. וזה אחלה, וגם שני ילדים שנולדים למשפחה צעירה יכולים להיות באותו חדר, לא קרה כלום. כולנו גדלנו ככה.
נכון.
כן.
יפה.
טוב, חברים.
ריקו, אתה מוזמן להישאר ולהזין לנו, כי היום אנחנו הולכים לדבר דווקא לא על שוק בנושא הנדלן, אבל לא על דירות. אנחנו הולכים לדבר דווקא על השוק המסחרי, שגם אתה מכיר ויודע, אבל בזוויות... ונכון, ומזוויות הסתכלות אחרות לגמרי.
כמובן, אני אונליין מאזין תמיד, כמו תמיד. נבחן אותך. 14:59 ו-59 שנייה.
אוהב אותך. ותרשום, ב-31 לדצמבר יש לנו כאן...
פרלמנט אמיתי.
מסיבת נדל"ן נקרא לזה.
יום שנה, יאללה, איזה כיף מחכה כבר.
100%.
אנחנו באים לבדוק שאת כל מה שהבטחת אכן קיימנו השנה.
לא, אנחנו נבחן אותו, נעשה, רק אתה תהיה, ואנחנו נבחן אותך על כל תוכנית ותוכנית.
טוב, ריקו, נתחיל להיכנס לוואטסאפ, לראות בקבוצה מה היה.
ריקו, שיהיה לך המשך יום טוב, תודה על הזמן שלך.
חברים, תודה, 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 ורוצו לקנות דירות.
ריקו, מזל טוב.
תודה, ביי.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, דרור בוקצ'ין ואופר לוין, ומארחים את שי טייג מנשר
נכסים.
נכסים. מה העניינים, שי? ברוך הבא.
בוקר שלום לכולם.
זה לא בוקר, צהריים.
צהריים טובים.
באיזשהו מקום בעולם עדיין בוקר, מסכים איתך, ועד שעה 12 זה בוקר, אבל אחרי זה זה
צהר. שלום לכולם, תודה שמארחתם אותי. תודה שאתם מארחים אותי.
עדיין מארחים.
עדיין מארחים.
יפה, אז רגע, גילוי נאות, אנחנו מכירים מהעולם של הנדלן המסחרי, וגם שיתפנו פעולה לפחות בעסקה אחת משותפת, ומכאן ההיכרות, אבל תספר למי שלא מכיר, לאופר ולשאר המאזינים, כמה מילים עליך, מי אתה ומה אתה?
טוב, קודם כל, לי קוראים שי, כבר כולם יודעים, אני גם כן חגגתי 50 לפני חודש, כנראה שביחד עם ריקו.
לא, ריקו לפני שבועיים.
אז אני...
אתה גדול מנו בשבוע.
זקן, אתה רואה.
אז אני לפני חודש.
יפה.
נשוי, 24 שנה, גר במושב סטריה, יש לי 4 בנים, ומתעסק בתחום הנדלן המסחרי, יותר נכון, נדלן לתעשייה. כולם קוראים לזה מסחרי, אבל אנחנו כמעט לא נוגעים במסחר, אנחנו נוגעים מה שקשור לתעשייה, משרדים, קרקעות, מרכזים לוגיסטיים. במסחר אנחנו כמעט ולא נוגעים. חנויות ודברים כאלה.
מה משך אותך דווקא התחום הזה?
האמת היא שהגעתי אליו מתחום אחר לגמרי. אני בכלל בא מתחום התקשורת ותחום הספורט, וחבר פשוט הכניסתי לתחום, אמר לי, שי, יאללה, בוא תכנס לתחום הנדלן. הוא התעסק בתחום הנדלן לתעשייה. נכנסנו, התחלנו לעבוד ביחד, עבדנו שנתיים ביחד, היה נחמד מאוד, ואז כל אחד המשיך בדרכו. ומאז אני מתעסק בתחום הזה.
כשאתה מדבר תחום תעשייה, זה תחום ש... אתה יודע, אם אני אקח את ה... עוד פעם, העיניים שלי, מהמשקפיים שלי, שאני לא חי את עולם התעשייה יותר מדי, או המסחרי, סלש מסחרי, אבל אם אני מסתכל היום, עולה 5 שנים אחורה, זה היה בסדר, היו שום כמה אנשי נדלן שהתעסקו בזה, היום יש המון.
היום
זה נהיה מטורף, נכון?
לחלוטין. היום נכנסו המון המון מתווכים ויזמים בתחום הנדלן, לטעמי כבר יותר מדי, חלקם יותר טובים, חלקם פחות טובים, אבל יש המון המון שמתעסקים בתחום הזה.
בוא נדבר על מה אתה עושה, כאילו מה המיקוד העסקי שלך, בוא נחדד את זה טיפה יותר.
אז ככה, אני בעצם, יש לי משרד תיווך, ואני מתעסק במרכזים לוגיסטיים. אני משתדל לעבוד על עסקאות שהן בסדר גודל קצת יותר גדול מהעסקאות הרגילות. אני כמעט ולא מתעסק בעסקאות של 50 מטרים, 100 מטרים, מפעלים קטנים, זה פחות, זה לא שזה פחות מעניין, פשוט אי אפשר לתפוס את הכל. ואני מתעסק בתחום של המרלוגים הגדולים, קרקעות,
כלומר שבא חברה, מפעל טבע לצורך העניין, ורוצה לרכוש, מחפש.
כן, לצערי טבע הולך עם חברות קצת יותר גדולות ממני. יש חברות נדלן שמתעסקות עם החברות הגדולות, אבל חברה בסדר גודל בינוני, שמחפשת היום מרלוג של 5,000 מטרים או 10,000 מטרים. היום זה כבר נקרא בינוני, זה כבר לא נקראת חברה ענקית. זה לא רק חברה שמחפשת מרלוג אחד, יש חברות נדלן שכל היום מחפשות מרלוגים, מחפשות נכסים מניבים, מחפשים קרקעות. זה התחום שאני מתעסק בו.
לא נדבר היום על שוק המשרדים. מי שמדבר בעולם המסחרי, עולם, או העולם שהוא לא דירות, הרבה מכירים את המגדלים הגדולים שם במרכזי הערים, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו יוצאים קצת החוצה.
נכון.
ואנחנו מתחילים לראות אזורי תעשייה, או אזורים שנועדו ללוגיסטיקה ותעשייה, ואני שואל שאלה ראשונה, האם יש בזה איזשהו מיקוד גיאוגרפי?
בגדול כן. אני למשל עובד באזור מודיעין, שואם, איירפורט סיטי, חבל מודיעין. אני גם מגיע לאזור יבנה, ראשון, חולון. האמת היא שאיפה שיש עסקאות טובות, אני משתדל להגיע, אבל אני לא יכול להתפרס לכל הארץ. זה לא, זה פשוט בלתי אפשרי. למשל, אזור תל אביב אני לא עובד בכלל. לא נכנס לאזור תל אביב.
אזור תל אביב, אין שם מרלוגים, אין שם שטחים ענקים, אין הנגרים.
אבל יש שם משרדים ויש שם קצת תעשייה, אבל זה עולם בפני עצמו. באזור תל אביב יש את המתווכים המקומיים ש...
מי זה הלקוחות שלך?
אמרנו, מפעלים ש...
לא, בתוך המפעל, הרי המפעל לא, יש בתוך המפעל, יש את המנהל לוגיסטיקה, סמנכ"ל לוגיסטיקה, מי, איך זה?
אז יש...
איך עובד השרשרת?
אני בדרך כלל עובד או עם המנכ"לים או עם מנהלי הנכסים. תמיד, או מנהל הנכסים או סמנכ"ל כספים של החברה.
כלומר,
הם החברות שמתקשרות אליי.
בעצם אנחנו מפרידים בין שני סוגים של... אני מנסה לעשות רק סדר גם לאופר וגם לנו ובטח למאזינים. אנחנו עושים סדר בין האם אתה מפעל שקונה את זה לשימוש עצמי, ואתה רוכש את הפרויקט, או שאתה מעוניין לזכור, ואז אתה סוחר או מחברה שזה תחום ההתמחות שלה, או מאיזשהו איש עסקים שהחליט שבזה הוא משקיע. אתה 20-30 מיליון שקל.
אוקיי, אז בואו אולי נחלק את זה למספר רבדים את השיחה. קודם כל, אני אשמח לדעת, פנתה חברה תחתונים ידועה בארץ, מחפשת... כנראה לכולנו יש אותם כרגע, היא מחפשת מחסן לוגיסטי, מרלוג, בעברית. איך ההליך הזה קורה? איך הם פונים אליך? איך הם מאפיינים? תן לי קצת להרגיש את ההליך עד שאתה מוצא להם מספר אפשרויות, שאני אבין איך העולם הזה עובד.
הבנתי. קודם כל, איך הם פונים אליי? יש כל מיני דרכים. קודם כל, זה הקשרים שיש לי. אני היום עובד, היום יש לי לקוחות שחוזרים אליי באופן קבוע. אני לא צריך להתקשר אליהם, מתקשרים אליי שי, אני מחפש 1, 2, 3. מעבר לזה שהם פונים אליי לעצמם, הם גם מפנים אליי לקוחות שעובדים איתם. כי זה חברות גדולות שעובדות בנדלן, תעסקות בנדלן מניב, והם מחפשים אצלהם. זה דבר ראשון. דבר שני, פרסומים שאני מפרסם, יד 2, גלובס, עוד כל מיני מדיות אפשריות.
הגיע אליך אותו...
הגיע אליי לקוח, אני הדבר הראשון. אם זה לקוח שמחפש 200-300 מטרים, אז אני מקבל, לא, עובד איתו, זה בסדר גמור, מקבל את כל הנתונים בטלפון, ואז אם אני יכול לעזור לו, אני בשמחה יעזור לו. אבל אם אנחנו מדברים לקוחות שמחפשים 1,000, 2,000, 3,000 מטר, אז אנחנו, אני קודם כל מתאם פגישה, זה דבר ראשון. אני חשוב להבין עם מי אני עובד, ולהבין מה הצרכים של הלקוח.
אתה מסתובב היום, לצורך העניין, דיברנו אותך חברת תחתונים, אתה תסתובב היום במחסנים הנוכחיים שלהם, להבין איך הפוצדורה, איך העבודה, בשביל...
ללמד אותם?
לחלוטין, כן. אנחנו נתאם פגישה אצלהם במפעל, אני אבין מי הלקוח, מה בדיוק הוא מחפש.
למה הוא מחפש?
איזה מיקומים גיאוגרפיים, למה הוא מחפש, איזה גדלים הוא מחפש, איך הם עובדים בתוך המפעל. כי לפעמים מגיעים אליי לקוחות שאומרים, אנחנו צריכים עכשיו 5,000 מטר למחר בבוקר. אתה מגיע אליהם למפעל, אתה רואה איך הם עובדים, אתה מבין שהם צריכים לא יותר מ-2,000 מטרים.
ויכול להיות ה-2,000 מטרים האלה גם מתוכננים בצורה כזאת,
ברור.
שה-5,000 שתביא להם לא יתאים להם.
לחלוטין.
גם כשאנחנו מדברים על העולם הלוגיסטי, יש פה עניין של גובה. בדרך כלל מחסנים מתחילים ב-4, 4.5 מטר, 5 מטר, אבל אם אתה יודע לייצר לו מחסן בגובה של 13, האם הוא יודע לעבוד?
אז זהו, זה היעד לפני מספר שנים, באמת המחסנים היו גג 5.50, לא מעבר לזה. היום כבר לא בונים מחסנים כאלה, ואם בונים משהו כזה, אז בונים יחידות קטנות. ממש בונים יחידות קטנות להשקעה. כל מיני קבוצות שעושות קבוצות רכישה, שמוכרות בחתיכות של 400-500 מטרים, שיהיה באמת גם לתעשיין הקטן.
יש גם קבוצות רכישה בדבר הזה?
יש גם קבוצות רכישה בדבר הזה.
איפה נפלנו?
גח.
רגע. אני דווקא ממשיך עם הקו של אופר. הגעת למפעל, תחקרת, תשאלת, למדת את מה שאתה צריך, הגדרתם פחות או יותר את המאפיין הפיזי של ה...
מה הוא צריך, איך הוא צריך.
אזורים גיאוגרפיים.
ברור.
מה השיקולים באזורים גיאוגרפיים? הוא קובע, אתה עוזר לו להחליט?
יש כמה שיקולים. קודם כל, זה הנושא הפיננסי. יש אזורים יותר זולים, יש אזורים פחות, פחות
יקרים.
יותר יקרים. השיקול השני זה נגישות. לאן הוא צריך להגיע? איפה, עם מי הוא עובד? אם הוא אומר לי שהוא עובד רק באזור תל אביב, אז אני לא אשים אותו בחיפה. ואם הוא אומר לי שהוא עובד גם בחיפה, גם בתל אביב, גם באשדוד, גם באילת, נמצא לו מקום באמצע. אם הוא אומר רק בדרום, נמצא לו מקום בדרום.
כלומר, כל נתיבי התחבורה היום מאוד מאוד חשובים גם לנכס, מן הסתם. זה,
לחלוטין.
זה א' ב' בלוגיסטיקה, נכון, לדעתי, נכון. בקורס מבוא ללוגיסטיקה.
יש, יפה. יש גם נושא של איזה עובדים הוא צריך. נכון. ואיך הם יכולים להגיע.
כן, כי אם אתה לוקח, אם עכשיו מפעל שנמצא בקרמל ואתה מעביר אותו לבואכה שוהם, כנראה ש-99% מהעובדים לא...
אבל יש שיקולים נוספים. מה מאפיין את העובדים? ניתן לך דוגמה על אזורים גיאוגרפיים שאנחנו מכירים.
מודיעין למשל.
אם נלך לנחל סורק, מרויין סורק.
מרויין סורק בראשון לציון.
האם יש שם רכבת?
עדיין לא.
האם יש שם תחבורה ציבורית?
לא.
זאת אומרת שהעובדים מגיעים או בהסעות או
בעצם
רכב פרטי שלהם. אתה מבין את המשמעויות. זה סוג מסוים של, של עובדים, זה רמה מסוימת, זה הוצאה מסוימת. לעומת זאת, אם תיקח אזור תעשייה קריית אריה, או פתח תקווה, או סגולה, או לחי, שיש תחנת רכבת באמצע אזור התעשייה, ונגישות כזאת או אחרת לצירי תנועה ותחבורה ציבורית נוספת. ההסתכלות על המתחם הוא אחר לגמרי.
הבעיה היום באזורים האלה, כמו סגולה וקריית אריה, קשה מאוד למצוא מרלוגים גדולים, שזה כולם יוצאים החוצה. היום לא תמצא בסגולה מקום של 5,000 מטרים, 14 מטר גובה.
כן, רק אם תפנה שם...
בדיוק, אם תפנה חצי סגולה, אז אולי תצליח לעשות משהו כזה. לעומת זאת, באזור שואם, חבל מודיעין, מודיעין...
אבל שם אתה צריך להערך, אבל באמת אם אתה לוקח באזור שואם, האוכלוסייה שתעבור לעבוד היא אוכלוסייה שתעבור יחסית מרחוק. היא לא גרה בשואם.
נכון.
יפה, ולטרייד-אוף הזה, כמקצוען, צריך לדעת להציג את זה למי שמחפש.
לחלוטין.
ולהראות, ולהציג את ה...
חוץ מזה, בשואם אין יותר מדי עובדים. כאילו, יש, כן. יש מרלוגים של 5,000 ו-10,000 מטרים, אז יש מנהל מחסן ויש 8 מחסנאים.
לא, אבל הרכבים מגיעים.
כן, מגיעים ואם יש להם עוד 2,000 מטר משרדים, אז אנחנו כבר מתחילים, כבר מתחיל להיות צפוף, אבל בגדול... כן,
אזור תעשייה שם הוא די צפוף לדעתי.
לא, דווקא הוא...
יש שם הנהלות של הרבה מפעלים, הרבה
כן,
חברות
אבל,
גדולות.
כן, אבל עשו שם הרבה חניונים, ממש חניונים ציבוריים, בחינם. מקום נהדר להגיע אליו. הפך להיות באמת מרכז הארץ ומקום אחד מהטובים.
אתה יודע, אנחנו יושבים היום פה באזור תעשייה שפעם הוא היה גם כן משהו כזה. היה כאן הרבה... עד פה, בצד ימין שלנו, יש איזשהו מרלוג גדול של חברת טיירים כלשהי.
נכון, טייר קלאב.
כן, אנחנו מריחים את הריח הנחמד הזה שיוצאים פה. ושלא נדבר פה למטה, גרפיטי, שיש להם גם כן איזשהו...
עברו.
הם עברו כבר? אני זוכר שאתה... הקרוסלה הגדולה שלהם.
אני עד לפני 10 שנים גם ישבתי פה.
גם דרור פעם ישב פה.
נכון.
ישבנו פה ביחד.
אז היית עם הלקוח, הבנו מה הוא מחפש, עכשיו צריך לאתר לו.
נכון, מתחילים לעשות עבודה. עבודת שטח, טלפונים, לבדוק אצלי במלאי מה יש, עבודה עם חברות...
זה עובד דרך אגב גם בבלעדיות, כמו שעובר בתיווך רגיל, הדברים האלה?
אני באופן אישי לא אוהב לעבוד בבלעדיות. בדירות זה משהו אחר לגמרי, אתה לוקח 4, 5, 6 דירות, עובד בלעדיות, אתה רגוע. פה עבודה הרבה הרבה יותר קשה.
כלומר, פה עבודה שלך, אני מן הסתם מול מנהלי פארקים, אזוריים כאלה, תעשייתיים.
לא, קודם כל, אם אתה מחפש ללקוח, אז מול לקוח אף פעם אין בלעדיות, גם בעולם
לא,
הדירות.
לא, מול לקוח כן, אבל
אותו לקוח, אומר... אבל אותו לקוח, אתה בתחושה שלך, לקוח שמדבר איתך, מדבר עם מועים.
אני, רוב הלקוחות שעובדים איתי, אנחנו לא עובדים בבלעדיות, אבל הם משתדלים לעבוד איתי. ולא עם מטפחים נוספים. אם אנחנו מגיעים למצב שאני באמת לא מצליח לאתר להם נכס, שבוע, שבועיים, חודש, אז הם בהחלט מוזמנים לצאת ולעבוד עם מטפחים אחרים, אבל בגדול, רוב הלקוחות שאני עובד איתם, אין מיליונים, אין אלפים, יש...
כן, כמה מפעלים נכון, צריכים בזמן
בדיוק,
נתון.
בדיוק, אבל הכמה היחידים האלה הם בהחלט... לקוחות טובים שעובדים איתם לאורך זמן.
והקולגה בצד השני שלך זה אותו מנהל אזור תעשייה, אותו בעלים של פארק מסחרי כזה, נכון?
או בעלים של פארק מסחרי, או בעלים של נדלן מניב, של נכסים...
חברת, נניח, אלון נדלן כזה.
לחלוטין. או באמת אנשים פרטיים, שיש להם נכסים. יש היום המון המון אנשים פרטיים שיש להם נכסים. יש להם כסף, ופשוט הריביות נורא נמוכות בבנק, ופשוט הולכים וקונים נכסים. אז עובד מולם. מולם, עובד גם מעבר לזה שאני עובד מול בעלי נכסים וחברות, אני עובד גם בשיתוף פעולה עם מתווכים, כמו שעבדתי עם דרור, כמו שאני עובד עם הרבה מתווכים. ואני לא מוצא נכס, ואני יודע שאני מאוד חזק עם הלקוח, אז אין לי שום בעיה לפנות למתווכים שאני עובד איתם בצורה שוטפת, בצורה קרובה, אפשר לסמוך עליהם. יש הרבה שאי אפשר לסמוך, יש הרבה שאי אפשר לסמוך, אבל בגדול אנחנו עובדים המון המון בשיתוף פעולה.
אנחנו הפסקת שיר, אחרי זה יש לי דווקא שאלה הפוכה. אני לא אגלה לך את השאלה בהפסקת שיר.
וואי, אנחנו הולכים להיות במתח.
לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אני לא אגלה לכם את השאלה.
שים שיר טוב ונוותר לך.
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אופר לוין באולפן, ביחד עם דרור בוקצ'ין. אנחנו מארחים את שי טייג מנשר נכסים, מה זה נשר ראשי תיבות של?
נועם שחר, רותם ורועי.
נועם שחר, רותם, חסר פה, לא?
שים בריבוע, נשר בריבוע.
נשר.
ארבעת הילדים שלי.
יפה.
יצא נשר.
הבטחתי לשאול שאלה קטנה. ככה שאתה...
בבקשה.
אני בועחה כביש 6, כפר סבא, ויש לי גם היום שם אירוע. הוא קם עכשיו לאחרונה, אזור תעשייה די חדש בכפר סבא. איך מאכלסים כזה אזור תעשייה? איך מחר בוקר מגיעים למצב שהאזור תעשייה הזה מלא מפעלים? איך ההליך הזה? איך הוא... האם בעלי קרקעות, סלש בעלי הנגרים פונים... לאנשים כמוך ואומר, תביא לי לקוח שיקנה מני, איך...
זה חלק מהתהליך, אבל התהליך הולך קצת כמה שנים אחורה. קודם כל בנושא של מכרזים, קודם כל האזור תעשייה לא הוקם ביום אחד.
ברור.
קודם כל מישהו רכש את המגרשים האלה, מישהו רכש את האנגרים, כמו שאתה אומר, את המרלוגים, ואיתם אנחנו צריכים להיות בקשר יומיומי. וזה מה שאנחנו עושים כל היום, אנחנו אנשי שטח, כל היום מסתובבים באזורי תעשייה, ובודקים מי הבעלים של כל, של כל נכס, של כל קרקע. עכשיו אני חוזר עוד טיפה אחורה לשאלה הקודמת שלך, אותו בעל נכס, מפעל תחתונים, שבעצם ישבנו והבנו בדיוק מה הוא רוצה, אם הוא רוצה באזור כפר סבא, לשם הוא רוצה להגיע, אז בגדול יש לנו כבר את רשימת הבעלי קרקע, בעלי קרקעות, יש לנו רשימה של בעלי אנגרים למיניהם, וככה אנחנו מתחילים לאכלס אחד אחד.
אם ניקח את כפר סבא מזרח כדוגמה, אז התהליך לא התחיל היום. היום אנחנו רואים כבר אזור תעשייה עובד. אבל לפני 10-15 שנה שיצאו המכרזים, היו כאלה שפנו ואמרו לנו כמה אני צריך להגיש, באיזה מחיר אני צריך להגיש, מה אתה אומר על האזור תעשייה הזה, תנתח לי את הכדאיות שלו. ואם הם ליווינו אותם והם זכו, וכשסוף סוף הם זכו וכבר אפשר להתחיל להוציא יותר בנייה, אז הם אפילו בנו משהו, ויכול להיות שהיום הם פונים ואומרים, תשמע, בניתי מתחם של 1, 2, 3, 4, חשבתי שזה יהיה לצרכים האישיים שלי, אני לא משתמש בזה, כי העסק שלי נמצא, לא נמצא, גדל, קטן, לא... תמצא לי דייר, או תמצא לי קונה.
אגב, אותם בעלי נכסים פשוט פונים אלינו. מי שחזק באזור הזה, בדרך כלל פונים אליו. מי שמסתובב שם הרבה, מי שמראה נוכחות, אז פונים אליו בסופו של דבר.
אתה יודע, העסק הוא לא כזה מורכב, כי אתה נגיד שבאזור תעשייה הזה, נגיד שיש 50 חלקות שאפשר להקים שם משהו, ויש שם הבחור שמפרסם שלושה או ארבעה נכסים, והוא משלט את הנכסים שלו כמו שצריך, בא נכס שהוא טיפה מבין, אומר, וואלה, כנה, יש פה מישהו שהוא פעיל, בואו נשאל אותו, איזו אוכלוסייה מגיעה, כמה מוכנים לשלם, נתחיל לחלוב ממנו אינפורמציה, אם אתה עובד נכון, אז הוא מבין ששווה לו שאתה הוא זה שתטפל לו בנכס, כי אם אני חוזר לשאלה המקורית הראשונה ששאלתי את שי, אם יש נושא כזה שנקרא התמחות גיאוגרפית, אז זה די ברור שמישהו שנמצא באזור התעשייה הזה יום-יום, והוא זמין להראות ללקוחות, ואותו לקוח הוא יכול לראות לו כבר שלושה או ארבעה חלופות, כנראה זה שיקדם אותו יותר מהר לעסקה, למרות שהוא מטפל בעוד נכסים, אבל המיקוד הגיאוגרפי שלו יש לו ערך. וצריך לזכור שגם בעסק הזה של המסחרי, יש טיפול בקונים או סוחרים, ויש טיפול בבעלי הנכסים.
נכון.
שהוא מזכיר, בתור אחד שרואה גם את הפעילות של הדירות, הוא מזכיר את הפעילות של הדירות, אבל זה שוק שונה לחלוטין. אולי פה נתחיל לדבר קצת על הדברים הכואבים. כמה זמן לוקח למכור דירה בישראל, או להזכיר דירה? שבוע פורסם באחד העיתונים, בסקר של יד שתיים, שנדמה לי דירה בגבעתיים, לוקח בממוצע לרדת מהמדף תוך 8 ימים, בסחירות.
טוב, סחירות זה.
סחירות בגבעתיים, 4,500 שקל, לדירת 3 חדרים.
אז בוא נדבר על
תעשייה. יפה. עכשיו תספר לי מה קורה בעולם שלך.
בעולם של התעשייה, נכס שנעלם ב8 ימים, כמעט לא קיים.
הוא נעלם רק בשריפה.
נכון. אגב, הבניין הזה לפני 10 שנים נשרף. אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל...
לא מכיר את זה.
מה הגלגול הקודם שלו? אז בעולם התעשייה אין כזה דבר נכס שנעלם תוך 8 ימים, אין כזה דבר חוזה שנחתם תוך 8 ימים, הכל זה תהליכים מאוד מאוד מורכבים, מאוד מאוד ארוכים. נכס, דרור מכיר איזשהו נכס שאני עובד עליו כבר איזה שנה וחצי. לא נגיד,
הכחול
לא,
הזה.
לא, כן, הכחול, אבל בעזרת השם הוא...
שמה, נכס מסחרי שנבנה למטרה מסוימת, שיכול להתאים לאיזה... פעילות מאוד ספציפית. מאוד ספציפית. השוק הוא מאוד מאוד קטן. ואתה צריך שבצד השני יהיה גורם מתאים, שהפעילות מאוד מתאימה לו, ושזמינות היא בינגו. כמה זה יכול לקרות? מאוד 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 קשה. מאוד מאוד לא פשוט. עכשיו, גם בעולמות הרחבים, התכוונתי רחבים בחטא, בעולמות שהמנעד הוא רחב יותר, סתם לדוגמה, אני בדיוק סיימתי טיפול במוסך גדול, בקנה מידה ארצי, הוא מוסך גדול בשטח שלו ובהיקף פעילות שלו. ורצינו שייכנס לשם מוסך, לא מאותה יבואן, אבל מוסך אחר. אתה מבין שאנחנו מכירים, נקרא לזה, את כל השחקנים הקיימים בשוק, אנחנו יודעים לפנות אליהם, והם גם מכירים את הפעילות, אבל צריך שהתזמון יהיה... פונקט.
אחד נכנס, אחד יוצא.
נכון.
שזה לא...
עכשיו, אתה יכול לבוא לכולם ולהתאים, וזה יתאים, אבל אומרת, שמע, זה כרגע לא בא לי, יתאים לי ולא פה, לא שם. ופתאום אחרי שנה, הוא לחוץ שזה יקרה עכשיו.
דרך אגב, במקרה מכירים... כזה, אני חושב שעדיף לו אפילו להתפשר, כי להתאים מרכז שמתאים למוסך, ההתאמות הרבה יותר יקרות מאשר לקבל את זה as is.
כן, אבל אתה צריך למצוא את המוסך שזמין לעבור בדיוק לאזור הזה. עם המספרים האלה, עם הזמינות הזאת, עם אנשי המקצוע, עם היבואן המתאים. שמע, זה לא פשוט. ולכן, דרך אגב, גם פה אתה יכול לראות אנשים שתחום ההתמחות שלהם היא בדיוק, נקרא לזה סתם, בעולם שלנו אנחנו לא רואים את זה הרבה, אבל ההתמחות שלו זה מוסכים. נכון. הוא יודע לטפל במוסך, ממוסך, אנחנו זה מוסך מדרכה קטנצ'יק, ועד מוסך יבואן עם ארלוג יבואן, וזה, כי הוא מבין את הצרכים. כולם מכירים אותו. כולם יודעים שאם בעולם המוסכים, זה צריך להיות ככה, אתה שואל אותי אם אני מכיר את המומחה הישראלי לעולם המוסכים, אני לא מכיר.
אין דבר, יש אבל... דבר כזה, אבל הוא...
הוא כנראה אין מספיק בשר בשביל לחיות.
אין מספיק בשר נכון? בשביל זה. אתה חייב להתפתח לעוד כיוונים. אתה לא יכול להתעסק כך רק במוסכים, או רק במרלוגים, או רק במשרדים.
או רק במלונות.
או רק, נכון.
יש אנשים שיגדירו לך, אנחנו, ההתמחות שלנו זה מלונאות, ואנחנו מבינים בזה מצוין, וכל בעל מלון, קודם כל לפני שהוא יוצא החוצה, הוא בא לשאול אותי, ואם הוא רוצה לקנות או אם הוא רוצה למכור, ויש אנשים שאני מכיר אחד או שניים לפחות.
נכון, שיבוא, רק בזה.
שיגידו זה רק זה, ודרך אגב...
אבל יש הרבה מאוד כסף בגלל זה. זה עסקאות מאוד מאוד גדולות. זה... כשאתה מוכר מלון...
נכון. תחשוב, מלון, חדר במלון מתומחר היום סביב 1,000,000 שקל. מלון של 300 דירות, 300 חדרים, 300 מיליון שקל, 250 מיליון שקל, תלוי ב... אבל... בוא נבין, זה לא תהליך מהיום להיום, אלה תהליכים מאוד מאוד...
עסקאות שלוקחות המון המון זמן. זה יכול לקחת חודשיים, וזה יכול לקחת שנתיים, זה לוקח המון המון זמן כל העסקאות האלה.
ואם זה חברה ציבורית וכאלה דברים...
חברה ציבורית זה בכלל בעיה בפני עצמה. זה לוקח עוד יותר זמן. זה אישורים, זה פרוטוקולים, זה
לא בא הבעל שכנע את האישה, בוא נגור פה ליד הפרדס, יהיה בסדר, לא יבנו פה. זה דירקטוריון שלם לעבוד.
זה בהחלט לא כך, אבל אני עדיין מעדיף לעבוד עם אנשי עסקים, ולא עם הבעל והאישה שרוצה לראות דירה בשעה 10 ו-11 בלילה. אני מעדיף להישאר בתחום העסקי.
יפה. אז מה באמת מאפיין את הלקוחות? נגעת בנקודה אחת?
מאיזה בחינה?
נעים לעבוד איתם, השיחה היא בגובה העיניים.
הם אנשי עסקים, רובם. לא כולם, אבל רובם. הם יודעים מה הם רוצים, הם יודעים איזה מיקום הם רוצים. הם מוכנים להתפשר על דברים שבבית פרטי לא היית מתפשר. אתה נכנס לבית פרטי, אתה רוצה שיהיה לך בדיוק מה שחיפשת. בתעשייה, אם יש, מבחינת הגדלים, מבחינת המיקומים, קצת ימינה, קצת שמאלה, יש איפה להתפשר. אבל אנשים הרבה יותר נוחים לעבודה לטעמי.
כן. מה הקושי?
זמינות.
של מי?
זמינות. אמינות. שיתופי פעולה לא נכונים, בכל התחום הזה. יש, אתה מכיר את זה לא פחות טוב ממני, על עסקאות שמביאים לך מתווכים שהן בכלל לא נכונות, בכלל לא קיימות. וזה מבזבז לנו המון המון זמן, וגם מוציא אותנו לא טוב עם הלקוחות שלנו.
שתבין, נניח שאני מחפש איזשהו נכס מסוים, אני במקרה מחפש עכשיו משהו מאוד מאוד ספציפי, ואני שואל עמיתים למקצוע, אני מקבל אינפורמציה, קשה לי לנתח את האינפורמציה, כי אני לא נמצא מול בעל הנכס, אני מביא את הקונה, את הדייר, ואני ניזון מהאינפורמציה שנתן לי חבר שלנו, עם זה אני הולך ללקוח שלי, וכשמתחילים להתקדם בתהליכים פנימה, פתאום אתה מבין, בשפה שלך אופר, המרפסת היא בכלל לא... לא, אין מרפסת, אמרו לך מרפסת 14 מטר, לא, אין מרפסת.
יש מרפסת, אבל היא סגורה.
כן, שהאינפורמציה שקיבלנו היא בעייתית, ואנחנו נשמחים מאוד על המקצועיות של הצד השני, שבכלל בתחום הזה הוא מאוד מאוד בעייתי.
אז אנחנו כבר עם הניסיון שלנו, מבינים שגם אם אנחנו עובדים בשיתופי פעולה, ויש הרבה שיתופי פעולה, ורובם טובים, אי אפשר להגיד שהשיתופי פעולה לא טובים. אבל אני באופן אישי, ואני יודע שגם דרור עובד בצורה כזו, גם שאני מקבל אינפורמציה, אני לא מעביר אותה עדיין ללקוח, עד שאני לא נפגש עם הבעלים או שמגיע לנכס. זה משהו שהייתי עושה בעבר, היום אני כבר לא עושה זה, כי לצערי נפלתי כבר יותר מפעם אחת עם חברה שחיפשה נכס, וקראתי לה אינפורמציה נהדרת, גם לי זה נשמע מעולה. בסופו של דבר, איך אמרנו? לא, אז... המרפסת היא לא מרפסת.
ואז מגיע שוב המיקוד הגיאוגרפי. אני לא יכול לעשות את מה שאתה מציע מדן ועד אילת.
נכסים בחיפה, נכון.
יפה.
אז אתה... נכון, אז פה אנחנו צריכים כן לסמוך על מטפחים אחרים, והיו לי עסקאות בחיפה.
שהגעת לשם פעם ראשונה עם הלקוח?
אני האמת היא שהיו גם עסקאות בחיפה שלא הגעתי בכלל, לא הגעתי בכלל לנכס. שגם את זה יש לנו.
אני פחות אוהב.
זה...
שלא הגעתי, שלחתי לשם הלקוח, אחרי שקיבלתי אינפורמציה, הלקוח הגיע, מצא חן בעיניו, ישבו שם ביניהם, סגרו עסקה. גם עסקאות כאלה יש.
זה כבר משהו קצת שונה, זה לא העסקאות הרגילות.
נכון, זה לא העסקאות הרגילות, אבל גם את זה יש. מגיע לנו גם סוכריות מדי פעם. כן. לא רק לעבוד קשה.
זה אנשים משלמים בסופו של דבר על הקשרים ועל המיומנות שלך.
בדיוק ככה.
ובטח אותו לקוח לא היה צריך לקטט רגליים במספר נכסים, ושהלכת אותו לנכס אחד, הוא התלהב.
נכון. אני רוצה לדבר על עוד משהו שמשותף גם לאופר, וזה נושא המימון.
אוקיי.
כשבא אליך לקוח ואומר לך, אני מדבר רגע על עולם הדירות, ואז נמשיל את זה לעולם, נלך לעולם הרחב, ואז נרד לעולם המצומצם יותר. כשבא אליך לקוח ואומר לך, התקציב שלי לדירה היא 2 מיליון שקל, אתה בדרך כלל שואל אותו, אוקיי, ממה זה מורכב? מה ההון העצמי? ומה המרכיב של המשכנתא? ואתה מנסה לוודא שהכל נכון, כלומר שאכן יש לו הון עצמי כזה, ושהשיקולים שלו בלקיחת המשכנתא הם כאלה וכאלה, לא נרחיב את זה. בעולם המסחרי אתה פחות נכנס ל... בטח בשלבים הראשונים.
נכון, בעולם המסחרי אנחנו מתעסקים עם הרבה, עם אנשי עסקים בעצם, שלכולם כבר יש 3-4 בנקים שהם עובדים איתם באופן קבוע. אז גם שאתה רוצה לעזור להם ולכוון אותם ולהפנות אותם לבנק מסוים, זה כמעט בלתי אפשרי. הם עושים את הכל בעצמם, יש להם את הבנקים שלהם. מה שכן...
אופר, אתה פחות מעורב, אני חושב, בעולם של...
אנחנו מתעסקים בנושא מסחרי, אבל באמת, אני חושב שגם פה יש התמחות יותר, על באמת כל איש עסקים, בדרך כלל בעולם המסחרי שאני נוגע בו, זה אנשי עסקים קטנים שהחליטו לרכוש בשבילם את המשרד, את החנות, או את המחסן, את המיני מרלוג. אני מדבר מיני מרלוג, זה 300 מטר, כי יש לו חנות קרמיקה כזאת או אחרת. החברות האלה, באמת, הן כבר בפאזה של... הוא חי, אתה יודע, שמגיעה אותה חברת תחתונים, והיא צריכה עכשיו הלוואה של 100 מיליון שקל, הסבירות שתפנה ליועץ משכנתאות רגיל, היא מאוד 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 נמוכה. וגם אם היא תפנה, כי הוא פגש אותו והמליצו עליו, אז כנראה שהוא לא יודע לטפל כמו שצריך, כי זה הליכים שונים לחלוטין.
נחבר לזה גם את כנס איגוד התעשייה, שהתקיים אתמול, שהיה שם הנציג של אחד הבנקים הגדולים, שאומר,
אני לא הייתי שם, אבל אתה...
אני מייצג אותך שם בנאמנה, כן? והנציג, מנהל המחלקה המסחרית של הבנק הראשון או השני, אני לא רוצה להיכנס לריב ביניהם, מי גדול יותר, מספר על תקציבים טורפים. לחברה תעשייתית ישראלית שרוצה, אפילו לגדול טכנולוגית, לעבור למה שנקרא אינדסטרי 4.0. והיא צריכה את העזרה, בנקים אירופאים מוכנים להביא את הכסף. ומסתבר שיש הרבה כסף פנוי, שמחפש לאפיקים, ואז גם מגיעים אליך
להשקעות, למחסים מניבים. רוצים לחסים מניבים.
ספר.
אז ככה, אז יש באמת כל אנשי העסקים שבאמת יש להם המון המון כסף פנוי, ויודעים גם לקבל המון המון כסף מהבנקים. והבנקים, לשמחתנו, לצערנו, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, רוצים למכור לנו כסף כל הזמן. ואנחנו פשוט עובדים, הדרישה הכי גדולה היום בעצם זה לנכסים מניבים. יש לקוחות שמתקשרים, רוצים נכס מניב, בין 10 מיליון ל-80 מיליון. אמרת לו, איפה, איך הגענו לסכומים האלה? בוא תן לי בין 60 ל-80, נשמע יותר טוב, בין 10 ל-80. הוא אומר, לא, יש לנו כסף, לא אכפת לי לקחת 3, 4, 5 נכסים. רוצה להגיע ל-80, 90 מיליון שקלים. יש גם חברות שמחפשות נכסים הרבה הרבה יותר גדולים, וזה מצרך מאוד מאוד מבוקש כרגע, ולצערנו אין הרבה. קשה מאוד, אנשים לא מוכרים.
אבל אותי משהו מטריד, אתה יודע, בתפיסה הפולנית שלי. נו. אוקיי, קנית נכס מניב, אתה יודע, דירה.
אנחנו נחזור עוד שנייה לכפר סבא. כי מה קרה לנו בכפר סבא? בכפר סבא התהליכים היו ארוכים, והיום אנחנו פוגשים את אותם משקיעים שקנו, נכנסו להשקעה הזאת לפני 5 או 10 שנים, בנו את מה שהם בנו, ציפו לקבל תשואה מסוימת, והיום הם מתקשרים לשי, אליי או לעמיתנו לעבודה, הוא אומר, תשמעו, יש לי את הנכס הזה והזה, תמצאו לי סוחר.
או תמכרו לי אותו.
זה היה טוב, כי פה יש לנו יותר כסף, אבל אני רואה את זה יותר בעולם של המשרדים. אתה יודע, אני דיברתי על זה לפני באחת התוכניות שהיינו פה בטרנדים, שפעם זה היה דירות להשקעה, אחר כך זה היה למשרדים להשקעה, ואחר כך זה הגיע המרלוגים להשקעה.
היום זה המרלוגים.
והיום אני פוגש את אותם בעלי נכסים, שקנו לפני 5, 6, 7 שנים משרדים להשקעה, אם זה היה בקבוצות רכישה, סוף סוף היום מתחילים לראות את הטופס 4 מתקרב, ועכשיו נכנס הלחץ, ופתאום יש לך 2 מגדלים של 30 קומות, בכל קומה 1,500 מטר, תעשו את המכפלות, ואומר לך, שמע, קיבלנו טופס 4, אמרו לנו לפני 6 שנים שנכנסנו להשקעה, אתם תקבלו 80-90 שקל למטר, יאללה, נו, יש לי 200 מטר משרד.
היום אין לך טלפון אחד, ואתה צריך לשלם ארנונה פתאום.
אגב, זה גם ממשיך היום. גם היום מוכרים משרדים באלפים, אלפי מטרים, עשרות אלפי מטרים. ובעייתי, לך תמצא את הדייר ל-150-200 מטרים, בבניין של, איך אמרת, 30 קומות, כל קומה 1,500 מטר, מחולקים למשרדים של 150. לא, אז בעייתי, זה פשוט מטורף הסיפור הזה.
מטורף? עוד פעם. סיפור של חוסר תכנון, של הליכה עם העדר, לא מספיק חשיבה עד הסוף, וכסף זמין מדי. אנחנו קונים, מסתבר, כשיש לנו הרבה כסף, הקנייה שלנו היא לא מספיק מתוכננת. אני תמיד אוהב לקרוא את, בעולם אחר קצת, את הראש שלנו, כמה אנחנו נריב על הספל קפה שהיה, אני חושב חוזר 25 שנה אחורנית, שהיינו מוכרים במכונות קפה, ספל קפה ב-90 אגורות, ואם חס וחלילה, לא קיבלת את ה-10 אגורות מהמכונת עודף, כמה אנשים היו משקיעים זמן וכסף להתקשר לאותה חברה, ואני מגיע לפיצוי ולא זה.
אין כמו לקבל את השובר הזה של משקר, עם החמישה שקלים עליו, טעון.
ותחשוב על קנייה שאנחנו עושים, ובא אליך איזה לקוח שמגיע לך ממנו איזושהי... עבדת שנה וחצי על העסקה, מגיע לך 125,000 שקל, כי זה שנה ומשהו של עבודה, ואז אומר לך, מה, לא תעשה לי זה הטבה קטנה? טק, 5,000 שקל, תחשוב כמה כוסות קפה זה.
עכשיו אתה נוגע במקומות הכי כואבים שלנו.
יפה.
אלה המקומות הכי כואבים
שלנו. אמרתי לפני הסוף.
הרי בסופו של דבר אנחנו עובדים בשביל להתפרנס.
נכון.
עכשיו, בוא לא נכליל. רוב הלקוחות משלמים ומשלמים יפה מאוד. מגיע סוף העסקה, כמה מגיע לך, רושמים את הצ'ק וממשיכים הלאה. אבל לצערי ולצערנו, יש המון המון לקוחות שרוצים את ההנחה. אתה יכול לעבוד איתם שנה, שנתיים, שלוש. בסופו של דבר, חותכים קופון והרבה פעמים אין לך מה לעשות. זה או להגיע איתם לבית משפט, אתה לא רוצה. עושה לו כבר 20-30% הנחה, למה להגיע לבית משפט? הרי לא תקבל את זה בחיים שם.
נכון.
ואם תקבל את זה, תקבל את זה עוד שנתיים, שלוש. אלה הנקודות הבאמת באמת כואבות שלנו.
אני אסביר, תהליך להשכרת נכס מסחרי, שמעתם אותו שנה, שנה וחצי, הם תהליכים סטנדרטיים בעולם שלנו, ושאלת אתה על בלעדיות, אז נעשה את ההבחנה בבלעדיות, חוק המתווכים קובע שעל נכס מסחרי, תקופת הבלעדיות לא תעבור שנה, לעומת דירת המגורים שלא תעבור חצי שנה. כי גם מי שכתב בזמנו את החוק, הבין את המשמעויות של תהליכים מאוד מאוד ארוכים בנכסים מסחריים. ובאמת, אתה יודע, מתחת לחצי שנה לטפל בנכס מסחרי, זה כמעט ולא קורה. עוד פעם, יש שם
סוכריות. לא, יש מקרים שאתה... אנחנו עשינו עסקה לפני חצי שנה שעברה, נכון. לא היה אולי שבועיים.
פחות. כן.
באמת, אולי שבועיים.
אבל אם אתה לוקח כן. בתחתה, העסקאות הגדולות, נקרא להן הגדולות, הן לא קורות בשבועיים.
הן לא קורות בשבועיים.
הם כך שנה פלוס.
לא חייבים. זה לא חייב להיות שנה פלוס. תראה, ברגע שמצאת את הנכס המתאים, אז אתה יודע, עסקה קורית יכולה להגיע בתוך חודשיים להסתיים. כן. אבל כל התהליך של האפיון ושל האיתור ושל המסע ומתן ושל החוזה עצמו, זה תהליך לא קצר.
אופר, אני אסביר. אתה בא אליי עכשיו, אומר לי, שמה בוקצ'ין, אני רוצה להשקעה נכס, ומהשיחה שהיו לי עם איזה שני חבר'ה שהיו אצלי, אתה יודע מה, דווקא אזור התעשייה המודיעין מתאים לי. תמצא לי משרה, נכס שיושב על דונה וחצי, משהו כזה, שיש בו ככה וככה וככה, חניה תת-קרקעית, קומה ראשונה ככה, אתה יודע מה, והתקציב שלי 20 מיליון שקל, ואני אומר לך, אופר, בוא, יש לי. לוקח אותו באוטו, פוגש את החבר הזה בנכס מסוים, ויש בינגו. ואז אתה אומר לי, תגיד לי, על העבודה שאתה עשית, כי נסעת איתי רבע שעה מראש העין למודיעין, להראית לי את הנכס הזה, על זה אתה לא מגזים? עכשיו, אתה שוכח שאני, לא שילמת לי על הרבע שעה שלקחתי אותך, שילמת לי על השנה וחצי שאני כבר מכיר את הנכס מלפני אופנים, ושאני מבין כמה הוא מתאים לך.
אבל זה משהו שקורה אצל כל, אתה יודע, אצל כל המומחים.
נכון.
אצל כל המומחים, אנחנו מכירים את זה. יש את הבדיחות האלה, ואתה משלם על הניסיון.
אני חייב לספר סיפור שקרה לקולגה שלי, חבר טוב, חבר ילדות, שמתעסק גם כן בתחום הנדל"ן. לקוח שעשינו אותו עסקה ביחד משותפת לפני שנתיים, קנה איזשהו נכס, ורצה, הגיע הנכס מוכן, קיבל טופס 4, רוצה להזכיר אותו. הזמין את החבר שלי, את הקולגה. נכנסו, ממש, הביא לו לקוח באותו יום, באותו יום הלקוח אמר לו, אני רוצה את הנכס. הוא אומר לו, טוב, על כזה דבר, אני לא אשלם לך חודש, אני אשלם לך חצי חודש. עזוב שבסופו של דבר הוא הסכים, אבל אמר לו, תגיד לי, איך אתה יכול להסכים לכזה דבר? אני הייתי אומר לו כזה דבר, אם הלקוח הזה יסגור, סבבה, בוא נסגור על חצי חודש. אבל אם אחרי זה אני עובד עוד חודשיים, עוד שלושה חודשים, תשלם לי שלושה חודשים? אמר, לא. אז זה צריך להיות, זה צריך להיות משהו קבוע, אין מה לעשות. חודש, שכירות, מעבר לזה, זה קצת בעייתי.
זה... ממש, זה דבר נכון לגבי כל דבר.
נכון.
אתה יודע, כמה פעמים, אתה יודע, אני לא מתעסק, אני מתעסק בעצם משכנתאות, והסכומים שלנו לא סכומים עם מספרים כאלה גדולים. כמה פעמים, בא לך לקוח, תוריד לי את המעם, כולל מעם, תעשה לי את המחיר. אני לא אעשה לך 17% הנחה, עם כל הכבוד, אתה יודע.
15.
למה 17? אם אני...
17.
בסדר, הבנתי אותך, כי זה מלמטה. זה מלמטה. כן, מלמעלה למטה. חבר'ה, יש מחירים, אתם נכנסתם לעסקאות האלה, וזה נכון לגבי כל אחד. נכנסתם לעסקה הזאת, תשלמו מה שסוכם מראש. וזה לא משנה אם זה בתיווך, בייעוץ משכנתאות, או בתיקון מקרר.
לנו בתחום הזה יש עוד נקודה מאוד רגישה. אנחנו, ואני פותח עכשיו את העירייה, כשאתה עובד מול חברה גדולה, גדולה, אותה חברת תחתונים שאנחנו יושבים מהצד השני של הכביש שלה, אני לא יודע אם אתה הבנת על מי אתה דיברת, אבל אם לא, אז אני אסביר לך אחר כך.
לא, הם יושבים בקיסר ילדת.
לא, לא חשוב, אז אני אסביר לך אחר כך. כשאני עכשיו נפגש, לא עם מנכ״ל דלתא גליל, אלא עם מנהל הרכש, שאומר לי, שמע, אנחנו מחפשים ככה וככה, אנחנו כידוע לך, אנחנו משלמים שכר טרחה בקרות עסקה של חודש, תמצא לי. אני אומר, 100%, החוק מחייב אותי להחתים אותך. אומר לך, אני לא חותם.
רק אבל הבית שלי חותם.
אני לא מורשה חתימה. עכשיו, מה, אתה תלך למנכ״ל להחתים אותו על זה? אתה סומך עליו. יגיע מועד התשלום, יבוא המנכ״ל להגיד למה יש הזמנה חתומה? נורא חשוב בקטע הזה, או שאתה יודע מה, עשינו עסקה, אותו מנהל עזב. לנושא...
אני מאמין שחברות מסודרות וגדולות, הדברים האלה מתנהלים...
אני מכיר סיפורים ש... כן,
אני אתן לך דוגמה אחרת. אתה יודע מה, אני קראתי אתמול בלילה, באמת שזה היה אתמול בלילה, את החקיר בעולם שלנו, ואת המנכ״ל של אפריקה ישראל, רונן גינסבורג, שהוא בחור מקסים, את הסיפור של על מה הוא מואשם, וחברה ציבורית, עברות היא חברה ציבורית, המגנזי. ואתה קורא ואתה אומר, וואו, לפעמים אתה נופל בלי להבין בכלל שאתה נפלת. וגם בקטע הזה, אני לא זוכר שבא אליי מישהו שקיבל ממני שירות, ואני מרשה לעצמי להגיד שאני נותן שירות ברמה גבוהה, שהוא מתעלם לחלוטין מהפעילות. לפעמים, בעולם של הדירות, אני מכיר את זה, אנשים לא הבינו את המשמעות, וניסו להתחמק, או ניסו למשוך אותנו וזה, אבל בעולם המסחרי, גם בגלל שאנחנו חושב שאנחנו בוחרים את האנשים שאיתם אנחנו בוחרים לעבוד, ואנחנו יודעים לסמוך עליהם.
תראה, הלקוחות שלי, תראה, אני קודם כל משתדל לעבוד מאוד מסודר. אני, את רוב הלקוחות שלי אני מחתים. לקוחות שאני עובד איתן כבר עסקה שנייה, שלישית, רביעית, כבר לא נעים להחתים אותם.
כן, אתה אומר, אני דף תגע.
אתה לא יכול להגיע עם הטופס, תגיד לו, תחתום לי. זה סוג של העלבה. אבל זה לא בדיוק ככה, אבל ככה אנחנו מתנהגים, אין מה לעשות. יש לי לקוחות שאני לא מחתים אותם פשוט, ואני אומר, תיגמר העסקה, ואני מאמין שיהיה בסדר.
אני אגיד לך משהו, אני גם כן, יש לי לקוחות חוזרים אליי, נכון, גם כן סכומים אחרים, אבל תמיד אני מחתים את הלקוח על הסכם התעסקות, כי זה הביטוח האחריות המקצועית של כולנו.
אני לחלוטין מסכים שזה ככה צריך להיות.
התשלום בסדר, אני סומך עליו, אני יודע שהוא ישלם, אין לי בעיה עם זה. אבל הנושא הזה חייב, אני זו ידעתי.
לחלוטין ככה זה צריך להיות.
ישי, אנחנו שמחנו לארח אותך.
אני שמחתי להתארח אצלכם, נהניתי מאוד.
למדנו קצת על עולם המסחרי.
קצת המזלג.
ואנחנו חייבים לחזק את שיתוף הפעולה. זו הדרך היחידה לגדול.
בשמחה.
נכון.
אנחנו נעשה את זה.
מי שרוצה להשיג אותך, רוצה נכס מסחרי לקנות או לרכוש או להשקיע, איך הוא עושה את זה?
טלפון.
טלפון. איזו שיטה כזאת.
050-440-1845. זמין כמעט כל היום.
חוץ מבלילה, אל תצלצלו. בואו נה, אנשים תפסיקו להתקשר לנותני שירות.
בשעה 11 בלילה.
לא, גם לא, גם אני חושב 8 בערב לא. גם 8 בערב, יש להם אנשים.
8 בערב שישלחו הודעה, עד 8 ורבע, זהו.
כן, יש אנשים, אנשים...
ראשון ורביעי בין 8 ל-11, אני בכדורף. אתם יכולים לשלוח כמה שאתם רוצים, אני באמת לא רואה.
כן, אבל אתה מבין, אבל... כן,
ברור שאני מבין.
די, יש לנותני השירות משפחות. תנו להם להיות בהתעסקות שלהם, ככה הם ייתנו לכם שירות יותר טוב. שבוע הבא אנחנו גם כן פה, נכון דרור?
כן.
נהדר. תשאיר את הדרכון שלך פה. שבוע הבא מי? יש לנו כבר? יהיה.
כן, יש לנו אורח מאוד ציורי ומעניין בנושא של תמ"א, פינוי בינוי, התחדשות עירונית. יש לנו...
אחלה נהדר.
סדרה נהדרת.
וכל מי שנמצא באלעד, בעיר הנדלן, ועידת האדריכלים, שתעשו עסקים טובים ותהנו. תודה רבה לשוקי, הטכנאי שלנו. תודה לאורי שטיינמיץ. אנחנו נהיה פה שבוע הבא אחריו. המשך יום טוב. בריאות ואושר.